Yo, what's up? Baby, let's go. עסקים בכושר עם שי אלנקרי. האנשים, הסיפורים, הרעיונות וההשראה.
אנחנו היום בפודקאסט עסקים בכושר, פרק מספר 1, והיום אני הולך לראיין את גלעד ינקלביץ'. גלעד ינקלביץ', מי שלא מכיר, מהתוכנית Bodies in Motion, מהוואי, אחת מתוכניות הכושר הארוכות, המצליחות בעולם, קרוב ל-40 שנה. והיום גלעד כאן נמצא איתי, אני הולך לשאול אותו מלא שאלות. מלא שאלות, שהמטרה המרכזית היא להוציא כמה שיותר ויטמינים, ובאמת לקחת כמה שיותר השראה, כדי להעביר לכל אחד מאיתנו. אז חברים, גלעד ינקלביץ', גורו הכושר בעיניי, אחד מהאנשים המובילים בתעשיית הכושר בעולם, והוא נמצא כאן איתי היום ברעיון. גלעד, מה שלומך?
בסדר גמור, שי, מה העניינים?
בסדר גמור.
אחרי ספתח כזה, אני לא יודע מה אני יכול להוסיף.
אתה יכול עוד הרבה מה להוסיף? כן, אין בכלל ספק. אתה כבר קרוב ל-40 שנה בתעשיית הפיטנס, אתה גר, אתה נמצא על הקו של בין ישראל להוואי, ואתה הפקת תוכניות כושר, בעצם תוכנית הכושר הארוכה ביותר בעולם, נכנסת להיכל התהילה, לפיטנס, Hall of Fame, אתה נמצא בהיכל התהילה שם, אמריקאי, ותוכנית הכושר שלך שודרה בלמעלה מ-80 מדינות בכל העולם.
כן, בסך הכל אפשר להגיד שמעל 80 מדינות בעולם ראו את התוכנית.
ראו את התוכנית.
באיזשהו מתכונת, באיזשהו שלב בחיים.
אוקיי, אז קודם כל כולנו גדלנו עליך. גם אני כמאמן כושר בתחילת דרכי צעיר, כשפתחתי את חדר הכושר ב-6 בבוקר, והייתי שם את הטלוויזיות על המסכים, לכולם הייתי שם על ספורט 5, והתוכנית הראשונה ששודרה, שכולם היו צופים בה ורואים בה, כל מי שהיה צועד על הליכון, על האליפטי, על הסטפר, היה רואה את גלעד. וחלק מהאנשים היו מסתכלים, מתאמנים ורואים.
אינספיריישן.
לגמרי אינספיריישן. זה אחד שלא מכיר ולא שמע. אז את זה אתה כבר יודע.
את זה אני יודע.
אוקיי, טוב, אז איך זה באמת לאורך השנים? תראה, יהיה לי פה הרבה מאוד שאלות שאני רוצה לשאול. אנחנו נתחיל ככה, איך זה לאורך השנים שאתה משנת 83, 1983?
כן, למעשה התוכנית הראשונה שהפקתי לטלוויזיה המקומית בהוואי, היה בשנת 1983. התחלנו בתור תוכנית מקומית, ומשם זה התפתח ועבר לעוד כמה סטייטס בארצות הברית, לקליפורניה, לטקסס, לנבדה ולפלורידה.
התוכנית הראשונה התחילה בהוואי, ומשם היא בעצם...
כן, צילמנו מה שנקרא, זה הולך בקובץ של 13 שבועות של תוכנית בארצות הברית, בתקופה ההיא לפחות, זה 65 תוכניות, שנותנים לך למעשה, כן, של 5 תוכניות בשבוע, 13 שבועות, ואז הגשנו, צילמנו 65 תוכניות בהוואי, זה היה במתכונת הראשונה, זה היה למעשה בתוך סטודיו אפילו, והתוכנית הזאת הצלחנו למכור אותה לכמה תחנות בארצות הברית, independents,
תחנות עצמאיות,
ואחרי זה כמובן עלה לי הרעיון שבאמת לקחת את התוכנית ולשלב את הנופים המדהימים שיש לנו בהוואי, ולעשות מזה משהו באמת מיוחד, כי אמרתי, אם זה ספורט ופיטנס...
וזה היה פיוניר, אתה לגמרי חלוץ בכל הנושא של...
בנושא הזה כן, כי עד אותו זמן, למעשה, היו כמה תוכניות של פיטנס בטלוויזיה, חלק אני בטוח שקהל גם מכיר מהתקופה ההיא, אבל בוא נגיד שלצלם בחוץ, זה היה כאילו...
זה הפקה אחרת.
הפקה אחרת לגמרי.
בסדר גודל, תכף ניגע בהפקה, אני רוצה להיכנס איתך גם להפקות עצמן, אבל אוקיי, אז ככה, קודם כל אני רוצה לדעת, רגע לפני שנרוץ קדימה, אני רוצה ללכת אחורה, דווקא לחזור לשנת, אי שם בשנת 1982-3, שבעצם הגעת לארצות הברית?
הגעתי לארצות הברית ב-76.
76, אוקיי. ופשוט אני רוצה להגיע איתך לנקודה שבה הפקת את התוכנית הראשונה שלך.
אוקיי.
Okay. איך זה קרה, ובעצם את הסיפור של השתלשלות העניינים.
אוקיי, okay, אז אני הגעתי, הייתי בקליפורניה 5 שנים, למדתי שם בבית ספר, ולמעשה התחלתי ללמוד הפקת קולנוע. ואז התגלגלו העניינים ככה שאני גם לימדתי פיטנס בסטודיוס.
זאת אומרת, זה היה פארט-טיים שלך כזה? במקביל ללימודים.
ככה התפרנסתי בזמן הלימודים.
אוקיי.
עבדתי בג'ים מאוד ידוע בלוס אנג'לס בזמנו.
מה השם של הג'ים?
ספורטס קונקשן.
ספורטס קונקשן.
לפני זה עבדתי במקום שנקרא בברלי הילס הלת' קלאב. לפני זה במקום שנקרא וורלד פור מן. היה World for Men והיה World for Women. כשאני התחלתי אז בפיטנס,
הייתה הפרדה בין...
הייתה הפרדה מוחלטת, לא קשור לדת.
למה אבל, באותם ימים?
כי פשוט מאוד, אני לא חושב שגברים ונשים עדיין, אתה יודע, מצאו את המקום הזה של להתאמן ביחד בג'ים, וכל הסגנון שאנחנו מכירים כל כך, שזה כל כך ברור לנו היום.
לגמרי, היום שגבר ואישה יכולים לעשות אותו דבר ולהתאמן אותו דבר והכל, אבל זאת אומרת, אז באותם ימים זה היה מין תפיסה כזאת של יש גברים ויש נשים.
כן, הבחורות עושות, הבנות עושות את ההתעמלות שלהם, הגברים עושים את ההתעמלות שלהם. עכשיו, אני התחלתי, הג'וב הראשון שקיבלתי היה במקום שקרא World for Men.
אוקיי.
בצד השני של הכביש, מעבר לכביש, היה World for Women.
היית צריך לחצות את הכביש בשביל להבין שהוא?
כן, עכשיו, האינסטרקטורים יוכלו ללמד אצל אנשים. גם האינסטרקטורים הבנות יכלו ללמד אצל הגברים, אבל הקהל עצמו היה מופרד.
הקהל מופרד, כן.
כן, יש קלאב לגברים ויש קלאב לנשים.
המדריכים יכלו לאמן כאן וכאן, אבל היו בעצם, היה הפרדה.
כן, כן. עכשיו, מה ש...
היה סגנונות שונים בין האימונים לגברים ונשים?
הסגנונות היו טיפה שונים. למשל, הגברים היה השיעור שנתנו לגברים, שדווקא היה עם מוזיקה והכל, כמו שאנחנו מכירים, אבל זה היה שיעור יותר פשוט מבחינת המבנה שלו. היה יותר ג'אמפינג ג'אקס ופוש-אפס וסיט-אפס, וכל מיני דברים קצת יותר קשוחים כאלה של הצבא, עם מוזיקה.
עם מוזיקה.
וריתם, מצוין, כן. וגם הבנות היו מעבירות לנו שיעורים שם, ושם למעשה התחלתי, זה, אתה יודע, וגם בצבא עשיתי את זה.
נכון, הייתי... אז אם אני באמת אקח אפילו עוד חצי צעד אחורה,
כן.
לצבא, ובכלל, אתה היית גם אלוף ישראל בקרב רב.
בקרב 10. קרב 10. כן, כן. כן. באתלטיקה.
באתלטיקה. אז זה עוד היה לפני שנסעת לארצות הברית.
זה לפני שנסעתי לארצות הברית. למעשה נסעתי לארצות הברית בגלל האתלטיקה, רציתי לנסות להגיע לאולימפיאדה.
וואו.
כן? והתאמנתי בארצות הברית למעשה תחת השרביט של אחד שהיה סיאן העולם בזמנו בקרב 10.
מה השם שלו?
רס הודג'.
רס הודג'.
כן.
רגע, אתה התאמנת בתקופה של ברוס ג'נר?
אני...
ברוס היום זה כבר...
אחרי ברוס ג'נר.
אוקיי, אחרי.
זאת אומרת, ברוס ג'נר הוא כאילו חצי דור לפניי.
חצי דור לפניך, אוקיי.
הוא הרי ניצח את האולימפיאדה של 76, במונטריאול.
נכון.
אז אני כאילו, אני, המחשבה שלי הייתה להגיע ל-80 או 84.
וואו.
לאולימפיאדות האלה. אז אני צעיר מג'נר ב-5-6 שנים. אז אני ניסיתי להגיע לאולימפיאדה באמת של שנת 80, והתאמנתי בצורה מאוד רצינית ב-UCLA בקליפורניה.
זה אימונים מאוד סזיפיים. אני ראיתי את התוכנית על ברוס ג'נר עכשיו בנטפליקס, וזה פשוט, הבן אדם התאמן 7 ימים בשבוע, 7-8 שעות בכל יום.
לגמרי.
זה סופר סזיפי, אין לך חיים, 4 שנים.
ממש ככה.
כל מה שאתה רוצה זה להגיע למדליה, להגיע לקבוצת
הקריטריון. להגיע לאולימפיאדה.
אולימפיאדה.
קודם כל לאולימפיאדה, אחרי זה מדליה.
מדהים.
כן, אז אני פשוט נפצעתי בגיד של האכילס, והגעתי למכביה ב-78 להתחרות, ושם בכלל הוא נקרב חלקית.
וואו.
ואז הבנתי שזה סוף הקריירה שלי המקצועית מבחינה זאת, כי לקח לי כמה שנים להתאושש מהפציעה מבחינת זאת שאני יכול לעשות ספרינטים ודברים כאלה. יכולתי לעשות תנועות של ריקוד, יכולתי לעשות ג'אמפינג ג'אקס, יכולתי לעשות תנועות פשוטות, אבל ברגע שהייתי נכנס למסלול ולהתחיל לעשות ריצה בקצב מהיר, ואתה יודע, אתה צריך לעשות כמה ספרינטים אחד אחרי השני, אז הייתי מרגיש, האכילס היה אומר לי, no way, אני פה,
stop.
Stop.
אז פה הבנת שאתה...
שנה אחרי זה, אחרי שהפציעה...
שנת 80?
זה היה 88.
88?
88, כן.
אוקיי.
לא, סליחה, 78. 78,
אוקיי.
78, כן. 78. ואז הבנתי שהקריירה שלי מבחינת אתלט די הסתיימה. זה יהיה פשוט מאוד to chase a ghost, מה שנקרא. אז נכנסתי, אז התחלתי ללמד, הלכתי לבית ספר, והתחלתי ללמד בסטודיו.
אז כמו שאמרת, בעצם למדת לימודי משחק?
לא, למדתי הפקת קולנוע.
לימודי הפקת קולנוע, ובמקביל בעצם התפרנסת מזה שהיית מדריך כושר.
מדריך כושר בחדרי כושר, ועשיתי פרייבט טריינינג, ובזמנו שכר אותי איזה שייח ערבי לעשות לו אימונים אישיים, בשנות ה-80, בשנות ה-70 המאוחרות. וכן, אז עשיתי גם פרייבט טריינינג וגם אימונים בסטודיו, וגם הייתי מעביר שיעורים בסטודיו, ודווקא מאוד נהניתי מזה, התלהבתי מזה, ואז פיתחתי את זה קצת.
ואז פיתחת את המיומנות, ועכשיו אני רוצה לקחת אותך לסיפור שממנו בעצם נולד הפקת הקלטת הראשונה, או הפקת התוכנית הראשונה שלך.
כן, כן, אוקיי, אז... אני למעשה בלוס אנג'לס קיבלתי ג'וב מאוד טוב אצל אישה בשם גילדה מרקס.
גילדה מרקס, מרקס.
אוקיי. היא מקושרת למרקס ברודרס, התקופה אוקיי. של הסרטים הישנים. בכל אופן, היה לה סטודיו מאוד, כאילו הסטודיו בלוס אנג'לס היה של גילדה מרקס. כל ה-Who's and Who's היו באים לשם. ג'יין פונדה למדה אצלה.
וואו, מה היה כל כך מיוחד בסטודיו שלה?
שהיא באמת הייתה מאוד מקצועית מבחינת מה שהיא עשתה. היא באה מרקע של ריקוד, והפכה את הריקוד לאימון גופני. אימון של שלה.
אוקיי, זה היה זאת אומרת, היה לה שיטה שהיא שלה?
היה לה ממש שיטה שלה שהיא פיתחה.
ומדריכים היו תחתיה?
והמדריכים היו תחתיה, ואז היא עשתה, היא צדה אותי ממכון, אמרה, בוא, אתה עכשיו תעבוד איתי ואצלי אקסקלוסיבית, ולימדה אותי את רזי
המקצוע.
המקצוע מבחינתה. כן? כי היא הייתה יותר בקטע של ריקוד, פיטנס ריקוד. אני בא מקטע של אתלטיקה, נכון. וגם מקטע של פיטנס צבא.
איך זה התחבר? אתה יודע, אתה היית בצבא, ואחר כך אלוף ישראל בקרב 10, ואתה מגיע, ואתה מדריך כושר בכלל, ואז פתאום מביאה לך את עולם הריקוד, איך זה התחבר לך?
אז זהו, אני מצאתי בזה, מה שרציתי להגיד על ה-World for Men, שכיוון שזה היו גברים בלבד במועדון שלמדנו בו, אז לגברים לא היה כאילו מעצורים. הם היו קופצים, משתוללים, עושים כיף, נהנים, כי לא היו בנות שצריך להרגיש לידם שכאילו, כי בת זזה יותר טוב מבן.
הם היו משוחררים יותר.
כן, הם יותר משוחררים. אז אני הבנתי שיש פה משהו, גם מבחינת הגברים, הרי הגברים גם רוצים להתאמן.
נכון.
אבל כשיש נשים בחדר,
הם קצת יותר,
אתה יודע, לא נעים להם, לא כיף להם, הבנות באופן טבעי זזות קצת יותר טוב בקטע של ריקוד וכאלה.
זה עובדתית.
עובדתית, כן. כמו שהן גם יותר גמישות מהגבר באופן עובדתי. אז אני למעשה כשהגעתי להוואי, והגעתי לזה דרך, גם כן דרך פרסונל טריינינג שעשיתי בזמנו, הבנתי שיש לי משהו ביד באמת, שאתה יודע, גם למדתי אצל גילדה מרקס, גם באתי בתור קצין אימון גופני בצהל, שלמדתי את כל הקטע היותר של, אתה יודע, כושר קרבי.
היותר מיליטנטי.
היותר מיליטנטי. גם יש לי את ה-background של track and field, של אתלטיקה. אז אני התחלתי לשלב שיעורים שלי, שהם ייחודיים לי, שהם שילוב של כל הדברים. גם קטע של ריקוד ורית'ם, גם קטע של לתת לך אימון כמו שצריך, וגם חלק מהאתלטיקה.
אז אתה לקחת את זה לתוך ה-DNA שלך, את כל הדבר הזה,
את כל הדבר הזה, ושמתי את זה ככה.
אצל גילדה מרקס, במקום אצלה?
לא, אצלה כבר אני עברתי, היא רצתה שאני אעבור לניו יורק, ולא רציתי.
הבנתי.
אז אני הלכתי בדרך אחרת.
אוקיי, אז אתה לקחת את הדבר הזה, ובעצם בנית סוג של קונספט שהוא שלך.
בניתי סוג של אימון קבוצתי שהוא שלי.
אוקיי.
שמבוסס על כמה מהאלמנטים שכאילו אני התמחיתי בהם עד אותה תקופה.
אוקיי.
ושם יצרתי בתוכנית הראשונה, ואז אמרתי, אוקיי, אני ניסה בהוואי, הגעתי לשם באמת לא בכוונה תחילה, אלא ממש איך אומרים, גורל.
רגע, קיבלת עבודה שם בהוואי בהתחלה, אני זוכר?
אני עבדתי בקליפורניה בזמנו,
כן.
והיה לי קליינטים פרטיים גם כן שעבדתי איתם, והם נסעו לחופשה להוואי. אמרו, אוקיי, בזמן החופשה אנחנו רוצים שתבוא איתנו לשבועיים, תאמן אותנו במשך שבועיים, נעשה מזה מין חופשת פיטנס כזאת. אוקיי, פעמיים ביום מתאמנים.
חופשת פיטנס סטייל שנות ה-80, הזמינו אותך. מי אלו החבר'ה האלה שהזמינו אותך לדבר הזה?
זהו, אז זאת הייתה אישה שהיא מקורבת להלנה רובינסטיין, מהתמרוקים. אני חושב שהנכדה שלה או משהו כזה. והיא ובעלה היו אנשים די
עמידים,
מבוססים, והחליטו לקחת את המאמן האישי שלהם, אותי, להוואי, לחופשה של שבועיים.
כמה אנשים בעצם היו לקחו חלק בחופשה הזאת?
חמישה
אנשים?
חמישה, כן. היא ובעלה, עוד שלושה אנשים ואני.
אוקיי.
ואז מה שקרה זה שאנחנו הגענו להוואי, והיה בהוואי אז המכון כאילו, כמעט היחידי שהיה בזמנו בהוואי, המכון שקרה הונולולו קלאב.
הונולולו קלאב, אוקיי.
ובהונולולו קלאב היה סטודיו. אז הם באו, והיא אמרה, אני הדה רובינסטיין, ואני רוצה להזכיר במקום את הסטודיו בבוקר, ויש לי פה מאמן שלי, ואני רוצה שהוא יאמן אותי פה עם הקבוצה הקטנה שלי.
הקבוצה שלי.
הסטודיו היה פתוח כזה, סטודיו עם סוכיות, אז אנשים שהיו באים לקלאב,
היו צופים בכם, מסתכלים?
היו צופים, רואים, ואז הם חשבו שזה שיעור של הקלאב, והיו נכנסים, ולנו לא הפריע. וכזור, היינו שם שבועיים, ומזה שהיינו חמישה אנשים לקראת הסוף, ביקשו שאני אעשה שיעור מיוחד, גם לקלאב, הביאו 30-40 איש לשיעור. והבעל המכון בא ואמר, תשמע, אני רואה שהכיתה שלך פה מאוד פופולרית, ואנחנו עכשיו בשלום, זה הקלאב היה חדש, שנתיים. בוא תקים לנו את הקטע של הגרופ אקסרסייז.
אוקיי, הם רצו בעצם שתבנה להם את מערכת השיעורים בסטודיו שם?
הייתה להם כבר מערכת השיעורים, הם רצו משהו קצת...
משודרג.
כאילו כן, הרגיש שאני יכול לעזור לו לשדרג את זה קצת. אז אני באמת באתי שם, גם העברתי שלוש שיעורים ביום, גם עבדתי עם המדריכים שלהם, לשפר להם קצת את
ה... ממש היית GFM, ה-General Fitness Manager. מנהל מקצועי.
משהו כזה בקטע של הגרופ פיטנס.
אוקיי.
כן, בהחלט. ומשם כבר התגלגלו עניינים למקום אחר, לנושא של הטלוויזיה יותר. שם הכרתי אנשים שהתעסקו בטלוויזיה המקומית, ב-Channel 13, ואמרו לי, תשמע, בוא תעשה לנו תוכנית טלוויזיה.
בוא תצלם.
בוא תצלם תוכנית טלוויזיה. כן, ואני אמרתי, טוב, אני לא יודע איך לעשות דבר כזה, ואין לי שום קונספט בראש, אבל... אתה יודע, לאט לאט התחלתי להבין שיש פה באמת פוטנציאל.
יש משהו, אנשים מחפשים.
אנשים רוצים את זה, כן. אתה יודע. עכשיו, משם הגעתי למצב ש... אתה רוצה לדבר על ה-YPO, על ה-Young President's Organization? אז יש את הארגון שנקרא YPO, Young President's Organization.
כן, שהם בעצם הזמינו אותך גם כן ל...
זהו, אז כמה מהאנשים שנמצאים ב-YPO, הם היו בשיעורים שלי, באים לשיעורים שלי בבוקר, בצהריים, ואז הם ביקשו מנהל המכון רשות לקחת אותי לאוניברסיטה.
לסחור את שירותיך באופן פרטי.
באופן פרטי ל-YPO, ל-Young President's Organization, זה
אוניברסיטה?
אוניברסיטה של נשיאים צעירים, זה נקרא. יש להם איזושהי קטגוריה שעד גיל 39 אתה אמור לנהל חברה בגודל X, ושיהיה לך... מזכורת X,
כזה, חבר'ה רציניים שרצים קדימה.
מאוד אקסקלוסיבית, בכל העולם, זה פתוח לכל העולם.
אוקיי.
ואז עושים להם פעמיים בשנה, נדמה לי, אוניברסיטאות, שמשך שבוע הם באים, הם מביאים להם את כל האנשים הכי הכי בעולם. אם זה קשור לכלכלה, לפיזיקה, למדע, לפיטנס, למה שאתה רוצה, לצבא, לכל מיני דברים.
ולפיטנס הם בחרו בך.
עכשיו, הם אמרו, מה שהם אמרו זה שהם רוצים שאני אעביר שיעורים אצלהם גם כן. כאילו בבוקר בשש ובערב בשש, פעמיים ביום.
פעמיים ביום.
לקבוצה הזו, קבוצה
של איזה... למשך כמה זמן?
למשך שבוע.
למשך שבוע. כן. פעמיים ביום.
אז הם קיבלו רשות מהמנהל של ההונולולו קלאב, לקחת אותי איתם לשבוע, העברתי שיעורים פעמיים ביום, היה כיף, עדיין יש לי תקלט את המקורית שעשינו אז, כי מה שהם רצו לעשות...
זה אני צריך לצפות.
כן. הם רצו, אחרי שנגמר השבוע, הם אמרו, זהו, נגמר השבוע, אבל אנחנו רוצים לקחת את האימון הזה איתנו
רוצים
הביתה.
רוצים לקחת אותך איתנו בכיס, לכל
בכיס,
מקום.
כן, okay. אבל, כן. אני אמרו, טוב, נביא צוות צילום ונצלם את האימון.
וואו.
אז ביום האחרון הביאו צוות, צילמו, ואחרי זה נודע לי שזה כמעט הגיע לכל...
זאת אומרת, מה שקרה פה זה בעצם בצורה ספונטנית. הם לקחו אותך לשבוע, אימנת אותם בבוקר, שש בבוקר, שש בערב, הכל טוב ויפה, אחרי שבוע הם רצו עוד מזה, אמרו רגע, כל אחד מתפזר לביתו, אנחנו רוצים עוד, והביאו צוות צילום בהפקה של יום. זאת אומרת, בספונטניות אמרו לך, גלעד, בוא מחר, מפיקים.
אנחנו מפיקים.
איך קיבלת את זה? כאילו, סבא, זרמת עם זה פשוט?
אמרתי, בכיף.
יאללה.
בהחלט, זרמתי עם זה.
ואז?
ואז, אחרי שנודע לי שכאילו, אתה יודע, נדמה לי 70% מאלה שהיו שם, זה 150-200 איש, לקחו את הקלטת, הם צריכים לקנות את הקלטת מהארגון. קנו את הקלטת.
זאת אומרת, הארגון הזה, לא מספיק שהוא חילק, גם אנשים רצו לקנות את אותה קלטת שהפקתם.
לא, כן, כן, הם יכולים לקנות את הקלטת, נגיד שהיה שם הנשיא ג'ימי קרטר, למשל, כשאני הייתי שם, הנשיא קרטר לשעבר,
אוקיי,
הופיע ונתן שם הופעה.
תן הרצאה כזאת.
כן. אז אתה יכול לקנות אותו אחרי זה את ההרצאה שלו אם אתה רוצה.
אז עוד אז הם בעצם הפיקו את ההרצאות שבסוף הפעילות עצמה גם יכולת לקנות את מה שרצית. אז כמה אנשים בעצם רצו לקנות את
הקלטות? משהו כמו 125-130 איש קנו את הקלטות.
120-130 איש, אוקיי.
מתוך 200, משהו כזה, כן. אז אמרתי, וואו, אם באמת אנשים ברמה כזאת, וזה באמת, אני יודע, זה כל מיני אנשים מובילים בתחומם במקום מגוון מקומות, אינדונזיה, שוודיה.
מכל העולם.
מכל העולם. אם אנשים ברמה הזאת, באמת, כאילו מה שאני נותן להם.
אהבו את הקונספט.
אהבו את הקונספט. אז יש לי פה משהו.
יש פה משהו.
ואז חזרתי ואמרתי, אוקיי, אז אני, באמת יש לי פה משהו שאני יכול להתחיל לעבוד עליו.
ופה בעצם זה נולד.
ופה זה נולד.
כאן אמרת, אוקיי, יש אנשים שקונים את זה, מוכנים לשלם כסף בעבור זה שאני יאמן אותם מרחוק. בסדר, נקרא לזה ככה
דרך. כן, כן, יש, אז בדיוק הוציאה ג'יין פונדה את הקלטת הראשונה שלה, השנייה שלה.
נכון.
זה היה ממש בחיתולים.
זה היה די חדש, נכון? את ממש באותו עם ג'יין פונדה, נכון? זה ממש 82?
זה היה 82.
82. ואז החלטת שיש פה משהו, אני רץ צעד אחד קדימה, ואתה הולך להפיק את התוכנית הראשונה שלך, Bodies in Motion. מאיפה נולד השם Bodies in Motion? פשוט כמו שזה נשמע?
כן, זה שם שאני כאילו חיפשתי שם לתוכנית. ואמרתי, אתה יודע, כל גוף צריך להיות בתנועה.
נכון.
אם זה הירח, אם זה הכוכבים, אם זה השמש, אם זה כדור הארץ, הכל בתנועה. וגם אנחנו צריכים להיות בתנועה. אז הבודיז זה גם הבודיז שלנו, וגם הבודיז, כל הבודיז ביוניברס, ואנחנו in motion.
בודיז in motion. פשוט איך שזה נשמע.
בדיוק ככה.
בודיז in motion. ובלוגו שלך, כשרואים את ה... נכון, יש שם איזה דמות, זה בעצם זה הדמות שלך, נכון?
כן, כן.
הדמות שלך בתוך הלוגו, שאתה עושה איזה תנועה זאת?
זה גם תנועה, אתה יכול לקרוא, מי שרקדן יגיד זה תנועת ריקוד, ומי שזורק דיסקוס יגיד זה תנועה של דיסקוס.
זהו.
הם מתווכחים ביניהם של מי התנועה.
זה גם, גם וגם.
זה גם וגם.
אז החלטת על שם לתוכנית.
כן.
ואמרת, טוב, אני הולך להפיק את זה. ומה השלב הבא שיצאת?
השלב הבא זה שאתה צריך לממן את זה.
לממן את התוכנית. אז עשית הערכת תקציב, זה בדג'ט כזה של כמה יעלה לי להפיק?
האמת היא שלא, כן, לא ידעתי שום דבר איך להריץ ביזנס או משהו כזה. עסקים. איך לעשות פרופוזל או זה. למדתי תוך די
תנועה,
מה שנקרא, in motion.
כן.
היו לי כמה חבר'ה בהוואי מאוד רציניים, שהיו שם בכלל לא קשורים לכנסה של טלוויזיה, אבל היו מאוד, אנשים מאוד מבוססים שם באי, שאיך אומרים, took to liking.
אוקיי.
כן.
שאיתם התייעצת?
כן, לא רק שהתייעצתי איתם, אמרו לי, תשמע, בוא נראה לך איך לעשות את זה, אוקיי?
אוקיי.
This is how it's done. והיה אחד שהוא היה אחד הקבלנים הגדולים של האי, חובב ספורט בעצמו, היה בעל השיעורים שלי הרבה, אימנתי אותו גם באופן אישי.
אוקיי.
הוא אמר, this is how you're gonna do it. ככה עושים את זה.
אז הוא אמר לך בדיוק את השלבים.
כן, נראה לי איך, אתה צריך פרופוזל, אתה צריך לעשות, אתה יודע, אתה צריך לעשות היצעה להרים כספים.
מצגת למשקיעים נקרא לזה. ככה, מצגת שהם יכולים לראות, לצפות ולקבל רשמים של האם להשקיע או איך להשקיע.
נכון.
אז עשית הצעה, הגעת למצב כזה, עשית ביזנס פלן, תוכנית עסקית.
עשיתי ביזנס פלן פשוטה, ביזנס עסקית, ואז התחלתי לגייס. יש כספים לצילום של התוכניות הראשונות, והצלחתי לעשות את זה.
והצלחת לעשות את זה?
כן.
מה היה, כאילו, מעבר לזה שהבחור הזה עזר לך, הוא נתן לך את השלבים, את הסטפס, שאתה צריך לעשות כדי לצלוח את הדבר הזה. מה היה שם כל כך מיוחד כשנפגשת עם משקיעים פוטנציאליים? כי בטח אמרו לך גם הרבה לא.
נכון, אמור לי
הרבה. כי אחד הדברים שאני נתקל עם עסקים, יזמים בכלל באופן כללי, זה שאתה יודע, הם נתקלים בהרבה לא.
כן.
אז איך בעצם, אתה יודע, איך מתמודדים עם הרבה לא ומייצרים את היס?
ומייצרים את היס. אז אני אתן לך שני סיפורים.
כן.
מתוך, עשיתי כמה פעמים, כאילו, אתה יודע, להשיג משקיעים, עשיתי כמה פגישות של משקיעים, שכאילו הזמנתי אנשים שהיו מעוניינים. אז הגיע אליי יום אחד דווקא בחור ישראלי, שהיה ישראלי לשעבר, שגר בארצות הברית הרבה שנים, הוא היה קבלן מאוד גדול, וזו תקופה של, אתה יודע, שנות ה-80, זו תקופה של רייגן.
של מה?
של תקופה של רונלד רייגן.
רונלד רייגן.
הנשיא.
נשיא.
והוא חיפש להשקיע, כי אז בזמנו היו כל מיני הטבות לגבי מי שמשקיע, אתה יודע, אתה לוקח את הפרופיט שלך ואתה משקיע בעסקים חדשים. אז הוא בא וראה את הפרזנטציה שלי, הוא אמר, תשמע, זה נשמע לי מאוד מעניין, אבל אני לא מבין כלום בנושא של טלוויזיה ווידאו, אז אני אביא מומחית איתי לפגישה הבאה. אז הוא הביא את המומחית, מישהו שהוא מכיר מהטלוויזיה, מקליפורניה, מלוס אנג'לס, בלה בלה בלה. היא אמרה לו, הבחור לא יודע על מה הוא מדבר.
אוקיי.
Okay. אין לה מושג, זה לא יעבוד. אז הוא בא אליי אחרי זה, אמר, תשמע גלעד, הוא יכול לתת לי לרשום לי צ'ק לכל התוכנית. הוא היה במצב כספי כזה.
אוקיי.
הוא אמר לי, אני הייתי מוכן לרשום לך צ'ק בלי שותפים, רק אתה ואני, אבל היא אמרה לי שלא כדאי לי, אז אני לא עושה.
היא אמרה לו.
היא אמרה לו, אז הוא ירד מהעניין.
אוקיי.
אחרי זה בא לי עוד בחור, קנדי, לא יהודי, לא ישראלי, שבא בחופשה להוואי, והם באו לשיעור שלי, הוא ואשתו. הוא בא לזה, הוא גם כן ביקש לבוא לפגישה של המשקיעים, הוא בא, הסתכל, אמר, אני לא מאמין לשום דבר שאתה אומר לי.
כך הוא אמר לך בפנים. כן,
אבל אתה תצליח. ונתן לי צ'ק.
גדול, כך הוא אמר. אז רגע, הוא אמר את זה בציניות או שזה...
הוא אמר, הדרייב שלך, אני מאמין בדרייב שלך.
אני מאמין בדרייב שלך.
בדרייב שלך, לא במה שאתה מוכר לי.
זאת אומרת, היום אני רואה את זה הרבה עם סטארט-אפים, שיוצא לי לעבוד איתם בתחום של ספורט-טק וכאלה, וטכנולוגיה בעיקר, ואני רואה שאיפה שיש השקעות יותר, באמת זה, יותר מזה, המשקיעים לא מחפשים מוצר, הם מחפשים להשקיע בבן אדם.
כן.
זאת אומרת, אם לבן אדם יש את הדרייב, את המוטיבציה, את הפשן, למה שהוא עושה, הם שם הם משקיעים את הכסף.
כן,
את המוצר אפשר לחדד עוד ולזקק אותו.
ברור.
אז זה מה שקרה אצלך. זאת אומרת, הוא ימין בפשן ובדרייב שלך.
כן.
רשם לך צ'ק.
רשם לי צ'ק.
וזה היה בעצם הגיוס הראשון?
היה לי כמה גיוסים. גם הבחור שעזר לי מאוד מהוואי עצמה, נתן לי גם, אתה יודע, סכומים. ויצרתי את הפרקים הראשונים של התוכנית.
ואז נתן לך את הדחיפה?
זה נתן לי את הדחיפה להתחיל, כן. ואז בא הקונספט של לצלם בחוץ.
אוקיי.
ואז התקשרתי לידיד, שהיה בזמנו ידיד טוב, ארנולד שוורצנגר.
ארנולד שוורצנגר, אוקיי, כן.
אמרתי, תשמע, אני הולך לעשות פה משהו עם התוכנית, שאני הולך לצלם אותה בחוץ, כיוון שאתה כבר יותר מוכר ממני והרבה.
רגע, אני עוצר אותך עם ארנולד. כן. אתה הופעת בספר שלו.
כן.
ואתה גם היית מאמן כושר שלו, והכנת אותו לסרט... קונן הברברי?
הראשון.
נכון? הראשון.
כן, כן.
אוקיי, כן. אז אתה, טוב, אז אנחנו נמשיך פה עם זה שאתה הצעת לארנולד להשתתף בתוכנית שלך.
כן.
אבל בחצי צעד אחורה...
איך הגענו לארנולד?
איך הגעת לארנולד?
אוקיי, אז אני כשלימדתי בלוס אנג'לס בספורטס קונקשן.
בספורטס קונקשן.
היה לי שיעור יומי בשש וחצי, כל יום שיעור, משך השבוע, היו באים, מי שרוצה נכנס לשיעור. הוא היה חבר במועדון, אז
אוקיי.
הוא בא לשיעור, מאוד התלהב.
באיזה שנה זה היה?
79.
אז שהוא כבר זכה כבר במר אולימפיה?
הוא היה כבר פעם שביעית.
הוא היה פעם שביעית, אוקיי.
כן, הוא כבר היה מאוד ידוע. היה כבר אוקיי. עשה את הסרט פאמפינג איירן וכל
הסרטים. אוקיי, אוקיי, אוקיי. זה היה בנקודת זמן הזאת, ואז בשנות בערך 79, לקראת שנות ה-80.
78, 79.
הוא מגיע לשיעור שלך פיזית בתוך המועדון.
הוא מגיע לשיעור שלי פיזית בתוך המועדון, מתלהב. עכשיו, הוא עומד לצאת לצלם את קונן הראשון. משהו עשה ב-80, משהו כזה, שנת 80. והוא אומר לי, במבצע שלו, של שוורצנגר, הוא אומר לי, אני רוצה להיות יותר קטן.
יותר קטן, והוא כזה גדול.
נכון, יותר זריז. כאילו, יש לו בקונן, הוא משחק עם חרבות הרבה.
נכון, נכון, נכון.
אז המסה שלו הייתה כל כך גדולה, שהוא בקושי ידע.
אז הוא היה צריך יותר זריזות.
יותר זריזות וכל זה. באירוביקס אנחנו עושים הרבה דברים של, אתה יודע, זריזות ומהירות וכל מיני כאלה. אז הוא היה בא לשיעור ממש כמעט כל יום. משהו תקופה של איזה 6 חודשים.
שיעור ביחד עם עוד אנשים?
בשיעור, כן.
זה היה בטח מצחיק כזה, לראות אנשים, אתה יודע, רזים, רגילים, פתאום בן אדם...
כן, היו כמה כאלה, היו גם פריגנו, לו פריגנו, הוא גם הגיע אליי פעם.
וואו.
כן, אבל שוורצנגר בא באופן קבוע. היה בא לשיעור עם 6:30, באופן קבוע, אחרי זה הביא גם את מריה שרייבר, שהייתה אשתו אחרי זה, גם היא התחילה לבוא לשיעורים, קצור, התיידדנו, אחרי השיעור אומר, אני רוצה עוד, גלעד, give me more.
אז זאת אומרת, הוא היה מסיים שיעור, היה רוצה איתך עוד שיעורים פרטיים גם, private session.
הייתי ממשיך איתו, זה גדעי השיעור האחרון של היום, אז הייתי ממשיך איתו בסטודיו, נותן לו עוד, עוד מתגנת.
וואו.
כן, הוא היה פשוט חיה.
וואו.
באמת חיה. ומשם התפתחה ידידות גם, הוא היה אצלי בבית, הייתי אצלו בבית, ואז הוא עשה את הספר הראשון שלו, Bodybuilding for Men.
נכון.
הוא אמר, תשמע, הוא עשה את זה יותר לאדם הרגיל.
זה piece of history, זה פיסת היסטוריה הדבר הזה, הספר הזה, ספר הראשון של ארנולד.
ספר הראשון של ארנולד.
כל מי שמתעסק בעולם של bodybuilding, בכלל בתחום של הפיטנס, זה...
זה נכון.
סוג של תורה.
אז הספר הזה הוא בנוי לקהל, כאילו לבן אדם הנורמלי.
The mainstream.
The mainstream, לא לבודיבילדרס.
כן.
אז הוא אמר, אוקיי, אני גדול מדי, אנשים לא יכולים להתייחס אליי, יגידו, טוב, זה שוורצנגר, הוא... אז הוא לקח אנשים יותר נורמליים מבחינתו, כמוני.
אוקיי. יותר פיט, יותר חטובים.
יותר כאילו, כן. יותר, זה יכול... אפשר להשיג את זה.
כן.
אותו... אי אפשר להשיג.
נכון.
ואז אני גם הייתי חלק מה...
ממש השתתפת בספר שלו.
השתתפתי בספר, הייתי חלק מה... כן, בחלק מהצילומים של הספר וכל זה. כן, וכשנסעתי להוואי, הוא גם היה מגיע מדי פעם להוואי.
אז הוא גם היה מגיע מבקר ובאימונים איתך.
כן.
אז אתה עשית איתו את ההכנה לסרט?
למעשה, אני לא הכנתי אותו לסרט, אבל הוא בא...
לא, פיזי, על הצד הפיזי.
בטח, בטח. אז הוא היה מגיע לשיעורים, ומתאמן ממש, אתה יודע, ממש משקיע בזה, כי הוא רצה, באמת הוא רצה להוריד קצת מהמסה הענקית שלו. והיה איתי 6 חודשים, ואחרי זה הלך לצלם את הסרט בספרד, נדמה לי, הם צילמו את זה.
ואיך עבר לו? ואיך עבר לו? איך היה לו מבחינה גופנית?
מצוין. כן? כן, בטח, בטח. וכשצילמתי, חוזר קדימה קצת, כשאני צילמתי את ה... החלטתי לצלם בחוץ, אמרתי, טוב, זה כבר השקעה יותר גדולה, כי לצלם בסטודיו זה זול, ולצלם בחוץ...
נכון. זה יותר צוותים, צילום,
כן. אתה בחוץ, אתה באלמנט, יש, אתה יודע, מזג אוויר, יש תאורה מאוד חזקה שאתה צריך להשתמש.
נכון.
כל האלמנטים הם, וגם תחשוב שזה שנות ה-80 המוקדמות, אז ביקשתי ממנו שיבוא.
אז ממש, כמה פרקים הוא עשה איתך, ארנולד?
5 פרקים.
5 פרקים?
כן.
וואו.
5 פרקים. ואז הוא, יכולתי להגיד, אוקיי, צילמתי 5 פרקים בחוץ, וב5 פרקים האלה השתמשתי בתור פיילוט.
בתור פיילוט?
בתור פיילוט, לגשת איתו לצ'אנלים היותר גדולים.
הנה, חבר'ה, ארנולד שוורצנגר בתוכנית שלי.
בלה בלה בלה. כן.
ובעצם באמצעות ה5 פרקים האלה יכולת לעשות סוג של, נקרא לזה, כמו מצגת לאותם ערוצי טלוויזיה.
נכון.
כדי להגיע אליהם, אוקיי, יפה.
ואז, טוב, אתה יודע, זה סיפור מוביל לסיפור ויש בו מלא סיפורים, אבל...
לגמרי.
אני אנסה להתמקד. הגעתי למישהו שהיה בזמנו אחד הפרודוסרים הגדולים. בכל הזמנים של הטלוויזיה, הוא גם עשה את הסרט גולדה בזמנו עם אינגריד ברגמן.
אוקיי.
והרבה תוכניות טלוויזיה של שנות ה-80, הוא היה המפיק,
הוא היה המפיק, שלהם.
המפיק הראשי שלהם.
איך הגעת אליו?
דרך ידידה טובה בהוואי, שהייתה...
חבר מביא חבר.
היא הייתה... הוא היה הקזן שלה, הוא היה הדוד שלה, אח של אמא שלה.
הבנתי, אוקיי. אז היא חיברה ביניכם?
היא גם הייתה בשיעורים שלי בהוואי.
הכל מתחיל מהשיעורים, אתה רואה מה זה, אנשים שמגיעים לשיעורים, בסוף איכשהו מתחברים,
וזה לא להאמין,
וזה פותח קשרים,
זה בלתי נתפס,
וקונקשן עם בלתי
נתפס, זה לא שאני הלכתי וחיפה,
זה לגמרי בא,
זה בא, אז היא קישרה אותי איתו, הוא אמר, אני עסוק מדי בשביל זה, ויש לי מישהו מצוין בשבילה, ומישהו שעבד איתו פעם, הוא היה גם, הייתה לו תוכנית טלוויזיה משלו, ברינו נבדה, והוא לקח את התוכנית תחת חסותו, ואתה יודע, זה לפני עידן הדיגיטלי וכל זה, היית שולח טייפ, הטייפ היה מגיע,
היית צריך לקרוא בדואר,
הוא שולח לך מכתב שזה מגיע, שאתה שם בול על ה...
היום אתה רק שולח לו לינק ואתה אומר לו תצפה, הנה, אתה יכול לראות. אז אתה אומר, היית שולח בדואר, שלחת את הוידאו, והבן אדם צפה.
אז הוא אמר, מצוין, אני יכול לעבוד עם זה.
אז הוא אהב את הרעיון, אהב את הקונספט של התוכנית.
אהב את הקונספט, אהב את הרעיון, והוא הצליח להשחיל אותי ל-ESPN.
וואו.
ב-1985.
הצליחו להכניס לך ל-ESPN.
הוא אמר, לא, אמר, ESPN מאוד מעוניינים, אבל הם מסתכלים על הרבה תוכניות כרגע, אבל יש לך את התוכנית הזאת, תן לי משהו מיוחד, אמרתי, יש את התוכניות בחוץ, אבל כשאתה נושא, אתה עושה פיילט, אתה צריך להראות להם שניים או שלוש תוכניות, זהו. ואז אתה אומר להם, יש לי 65 באמתחתי.
וואו.
אתה לא צריך להראות להם את כל התוכניות.
אתה רק מראה להם בעצם כמה דוגמאות, והם כבר מבינים את הכיוון של התוכנית עצמה.
נכון.
איך אתה מציג את הכל.
בדיוק. אז אני הראיתי את התוכנית האלה של ארנולד.
והכל מצולם ברקע נופי הוואי, נכון?
נופי הוואי. והיה שם איזה 9 חודשים עד שזה, אתה יודע, הם רצו להתחיל עם תוכנית אחת ב-ESPN בזמנו, לא היה להם תוכניות של פיטנס בחוץ, בכלל, פיטנס. והם הסתכלו על כל מיני תוכניות וכל זה, בסוף הם בחרו את שלי, ואמרו, טוב, אנחנו רוצים 65 תוכניות כאלה בחוץ.
וואו, עשו הזמנה ממש 65 תוכניות.
65 תוכניות בחוץ, זו הייתה כאילו השנה הראשונה שלנו איתם, ואז אתה יודע, אתה חוגר את החגורה, טיק טיק, אתה צריך להפיק 65 תוכניות מיד.
תוך כמה זמן היה לך?
האמת לא היה לי הרבה זמן, וגם התוכנית לא הצליחה כספית באותה זמן, זה הכל היו הוצאות, רק הוצאות, הוצאות, להפיק, להפיק, הוצאות, הוצאות.
זאת אומרת, בהתחלה זה בכלל הכל היה הפסדים, כאילו זאת אומרת.
לגמרי, לגמרי.
לא היה לזה עדיין
מרכיב רווח.
הכנסות.
כן. אז אתה יודע, באתי למשקיעים שלי. אמרתי, אני צריך להפיק עוד 65 תוכניות בחוץ. חלק אמרו, לא בשבילנו, חלק אמרו, לא. אחד מהמשקיעים אמר, אני מאמין בך, בוא נעשה את זה. אבל בוא נקנה את כל המשקיעים האחרים. אני רוצה להיות איתך אקסקלוסיבית, רק אתה ואני, אין לנו עוד שותפים. אז באתי לכל שותף בנפרד, שהייתי איתו, אמרתי, תשמע, הנה אנחנו פה, אנחנו נחזיר לכם את ההשקעה שלכם פלוס משהו. ויש לי הזדמנות באמת לעשות איתו, הוא מוכן להשקיע את כל הכסף שאני
כל
צריך.
כל הכסף.
וככה זה היה. הם כולם אמרו, בסדר גמור, ודאי, בסדר.
כולם קיבלו בהצלחה. את זה יפה, ואז בעצם הלכת עם אותו
שותף. הם לא היו מוכנים להשקיע יותר, ולא היו יכולים גם. היו הרבה מהמשקיעים שלי, היו חלק שהיו מאוד עמידים, חלק שסתם השקיעו סכום קטן, אמרו, אנחנו מאמינים בך, בוא נעשה את זה.
בוא ננסה, כן.
אבל אמרתי למשקיע החדש, המרכזי, אמרתי לו, תשמע, אני רוצה קודם כל to be good with them, לעשות טוב, שהם ידעו שכיסינו את כל ההוצאות והכל, וההשקעה שלהם חזרה אליהם, בלית ברירה הוא הסכים.
כיסה את הכל ובעצם...
ואז נתן לי...
מימן כבר את התוכניות הבאות.
מימן את התוכניות הבאות.
65 תוכניות?
65, כי זה כבר לקח השקעה יותר רצינית ויותר גדולה וכל זה. ואז יצרנו באמת את ה-65 תוכניות הראשונות של ESPN, בשנת 83, לא, סליחה, 83, התחלתי ב-85, ב-84. בסוף 84 נכנסתי להפקה של 65 תוכניות ל-ESPN.
ב-85 כבר היה ב-ESPN, היה להם 65 תוכניות מצולמות.
היינו
תוכנית. עמדת בדדליין, בזמנים?
עמדתי, לא בדיוק. אמרתי להם שאני עומד בזמנים מבחינת שאני יכול לתת להם את הכל, אבל נתנו להם שבועיים של תוכניות, ואחרי זה היה לי שבוע של... אתה יודע,
עוד התארגנות, עוד לסגור.
לחץ, כן, לא יודע, היה לחץ מטורף, כי אני אמרתי להם שיש לי 65 תוכניות.
וואו, אז היית צריך להפיק אותם.
גם הנפיס שלי האמין שיש לי 65 תוכניות, אבל לא היה לי.
אוקיי.
אז הייתי צריך להפיק את ה-65 תוכניות האלה במהירות, עשינו את זה במשך משהו כמו חודש וחצי.
אז אתה באת בביטחון מלא שיש, יש לך 65 תוכניות.
אמרתי, יש לי 65 תוכניות.
הם קיבלו את זה, אמרו לך, אנחנו רוצים.
כן.
ומפה ושם בעצם הייתי צריך להדביק קצב.
פה התחילה האנגזיה, פה התחילה החרדות. למה? עוד לא היה לי את הכסף להפיק אותם. התחייבתי על 65 תוכניות.
וואו.
לא היה לי מאיפה לקחת את הכסף. ואז המשקיע הזה ש...
אתה יודע מה, אני רואה...
ישבתי לו על הצבא, בוא נגיד ככה, ישבתי ואמרתי, קראו לו דנקן.
אתה יודע מה אני רואה פה, יש פה מכניזם מסוים של הצלחה בעיניי, של גם התמדה, עקשנות, נכונות ואמונה בעצמך. ידעת באיזושהי דרך, לא יודע איך, ידעת שתצליח להשיג את הכסף, לא ידעת איך. אמרת, אני, יש לי, זה אומר שאני מאמין בעצמי, זה אומר שאני אעשה את זה, זה אומר שאני אעמוד בלוח הזמנים, לא יודע איך אני אעשה.
לא יודע איך אני אעשה את זה.
אבל מצאת את הדרך.
אבל מצאתי את הדרך.
זה מדהים.
כן, זה בדיוק ככה.
זה מדהים. באמת.
כן, האמת היא שאני זוכר, אתה יודע, די בבירור, זה היה חודשים, משהו כמו אוגוסט, ספטמבר, שנתנו לי, הסכימו לתת לי את החוזה בספטמבר. אז היה לי את אוקטובר, נובמבר ודצמבר. 1984. ולא היה לי תוכניות לתת להם, חוץ מהחמש תוכניות האלה של, עם ארנולד.
אוקיי.
אוקיי? והמשקיעים שלי אמרו, תשמע, אנחנו לא יכולים לתת לך יותר עד שהתוכניות לא יצליחו. עכשיו, הם היו סך הכל ב-4 או 5 תחנות אחרות בארצות הברית, שלא משפיק בשביל להחזיר את הכספים שהשקענו.
השקעה.
אז אני הגעתי לבחור הזה, דנקן שמו, וישבתי עליו כל הזמן, אמרתי לו, דנקן, אתה חייב לעזור לי, אתה חייב לעזור לי, חייב לעזור לי, מצאתי איפה הוא נמצא בים, התרדתי אותו, באתי אליו,
אמרתי... יואו, היית נורא עקשן ונורא התמדת בדרך.
כן, כן, כן. ידעתי איפה הוא יהיה בים בשבת, אמרתי, אני הולך לשם להיות איתו בים בשבת, אני אפריע לו, כל הזמן אני אפריע לו, אני יודע שהוא יכול לתת את הכסף.
וואו.
בסוף הוא אמר, אוקיי, let's do this, ואז החלטנו לקנות את כל האחרים,
וככה בעצם התחלתם...
וככה התחלתי איתו, ואז היה לי בערך, עד כל זה סתדר, היה לי בערך מסוף, מאמצע נובמבר, עד תחילת, להתחיל להפיק. זה חודש וחצי, זה כלום. צריך לעשות חזרות, להביא את האנשים, ולהפיק 65 תוכניות.
איך באמת מתכוננים לדבר כזה? זאת אומרת, הצוות הגופני שעומד מאחוריך, יש מאחוריך בדרך כלל עוד 4 או 5 אנשים?
3 עד 5.
3 עד 5. אוקיי, וצריך להכין אותם שיהיו, יעמדו בקצב שלך באותו...
נכון.
שהכל מסולחן, והכל מסולחן.
נכון, באותם שלבים אני עדיין מעביר שיעורים באופן קבוע, אז הם באים אליי לשיעורים. אני מביא אותם לשיעורים, בואו לשיעורים שלי, ואני מכניס אתכם לשיעור, ואתם פשוט מוכנים להפקה, מתי שאני אקחה לכם.
אוקיי, הבנתי אותך.
הם די, אתה יודע, כמו יחידת קומנדו.
יחידת הקומנדו של Bodies in Motion.
של Bodies in Motion. מוכנים לרגע של קריאה.
יואו, ואז יום כזה, תן לי סדר גודל של יום כזה של צילומים שאתם מפיקים, צוות צילום מטורף בהוואי, כמה, 8, 10, 12 שעות ביום מצלמים?
יוצאים בבוקר מוקדם, יוצאים להפקה בסביבות 5:30, עם זריחת השמש מתמקמים, עד שהכל מסתדר, אתה צריך להכין את הסט, אתה צריך להכין את התאורה, אתה צריך להכין את כל המכשור והכל. לוקח בערך 2.5-3.
של סטאפ.
של סטאפ.
2.5-3 סטאפ, ואז אחר כך אתם מצלמים כמה תוכניות ביום בערך?
זהו, שאנחנו התחלנו, הגענו למצב שאנחנו מצלמים 7 תוכניות ביום.
7 תוכניות ביום.
7 תוכניות ביום.
אוקיי, וכל תוכנית
24 דקות.
24 דקות, עם פרסומות וכל זה 30 דקות.
כן, כן.
אוקיי.
כן.
יפה.
אנחנו, כן, אז... והחבר'ה שלי מאומנים, זאת אומרת, הם...
זה יום עבודה, זה סופר אינטנסיבי בטח.
זה סופר אינטנסיבי.
אתם גופנית, עובדים כל הזמן.
ואנחנו גם, אתה יודע, זה גם הצוות, זה לא צוות מומחה, זה צוות שמתלמד, אנחנו כולנו מתלמדים. אבל כולם בעד, כולם
בעד. בהפקות הראשונות, כמובן.
כן, ברור. אחרי זה כבר...
אחר כך בנית צוות כבר שרץ איתך?
ככה בניתי צוות ששירתתי במשך 30+ שנים.
וואו.
כן, כולם, אני בעד תמיד, אתה יודע, עם חילופים פה ושם, אבל פחות או יותר אותו צוות כבר עובדתי מעל 30 שנה.
וואו. התוכנית שלך, בעצם, תוכנית Bodies in Motion, היא... the longest fitness TV show in the world.
In the world. היא עדיין משודרת.
ועדיין.
כן, משודרת יומית.
גם בארצות הברית.
גם בארצות הברית וגם פה.
וגם בישראל כמובן, בספורט 5 עד היום.
ספורט 5, כן.
והתוכנית הזאת בעצם משודרת כבר קרוב ל-40 שנה, נכון?
תחשוב שמ-83, למה שהתחלנו.
מ-83?
כן. היא הייתה במתכונת של סטודיו ב-83, בשנתיים הראשונות. עד שיצרנו החוצה.
ואז בעצם הפורמט של האוטדור.
של האוטדור.
של האוטדור. ואז נכנסת להיכל התהילה, פיטנס הל אוף פיים האמריקאי, גם קיבלת איזשהו גביע הוקרה כזה, לכך שהתוכנית שלך היא באמת התוכנית...
כן. קיבלתי שניים, זאת אומרת, שני הוקרות. אחד זה בתור תרומה לפיטנס בארצות הברית.
כן.
זה ב-2007.
כן, אני ראיתי וקראתי בהרבה מנס הלף, מנס מגזין, כל מיני כאלה.
כן.
ושאתה נחשב לאחד מ10 הפיטנס גורו העולמיים, או באמריקאים. כן. ככה אומרים.
ככה הם אומרים.
ככה אומרים.
ככה הם אומרים.
כן.
זה ב-2007, אחרי זה לפני 3 שנים נתנו לי גם...
בשיקגו זה היה.
בשיקגו, כן. גם עכשיו זה נקרא בתוכנית הכי ארוכה של פיטנס שאי פעם הייתה בארצות הברית.
The longest.
שהיא ניצחה את התוכנית הקודמת שהייתה של פיטנס, דרך אגב, הייתה תוכנית של פיטנס קודם.
כן.
של ג'ק ללין.
של ג'ק ללין, אוקיי.
ג'ק ללין היה אבא של הפיטנס של ארצות הברית.
ככה קוראים לו, The Godfather, נכון?
The Godfather of Fitness.
נכון.
כן, The Godfather of Fitness, הוא נפטר לפני 10 שנים כבר. בגיל 96.
אתה היית חבר טוב שלו.
אני וגם... הייתי ידיד טוב שלו. למעשה, הפעם הראשונה שהופעתי בטלוויזיה אי פעם הייתה בתוכנית שלו, כשידעתי שאני הולך לצלם. ידעתי שאני הולך לצלם, אז רציתי לראות איך אנשים עושים את זה שכבר מצלמים, שיהיה לי קצת מושג.
אוקיי.
אז נסעתי ללוס אנג'לס, והוא בדיוק, זה הייתה השנה ה-32 שלו באוויר.
אוקיי.
בברודקאסט. והוא ראה אותי, ובאתי, אמרתי, אני יכול להשתתף איתך בתוכנית, בתור, אתה יודע, אחד מהטלנטס מאחורה. אמר, בטח, ואז הוא מאוד התלהב, אמר, תשמע, לך יהיה תוכנית יום אחד שלך.
יואו!
אתה צריך לעשות, וואו. אמרתי, אני בשביל אני פה, אוקיי, אנחנו הולכים להפליק משהו, אמר, זה מצוין, ואז נשארנו בידידות. ב-1984, לא, סליחה, זה כבר לא, ב-94.
94, הוא לקח חלק בתוכנית שלך.
הוא בא להוואי, הבן אותו להוואי, עם אשתו, אליין, שהיום היא בת 95, והיא עדיין בפעילות, וכתבה עליו ספר עכשיו.
כן, אוקיי.
היא באה, הם באו להוואי, וצילמנו איתם 5 תוכניות בהוואי.
עם ג'ק ללין, האגדי.
האגדי.
באמריקה, בארצות הברית, הוא האבא המייסד של הפיטנס.
של הפיטנס למעשה בארצות הברית, הוא נחשב
הגבוה. יש אפילו תרגילים שנקראים על שמו.
כן,
לא זוכר איזה, אבל כל מיני תרגילים נורא מוכרים, אני לא יודע אם זה לג פרס או פוש-אפס או סקווט, אבל יש איזה כמה שממש קרויים על שמו, שהוא המציא אותם.
נכון, עכשיו כל הקונספט של פיטנס קלאבס, הוא היה אחד הפיוניר של זה גם כן. זאת אומרת, אני זוכר שהגעתי ללוס אנג'לס, היו ג'ק ללין יורופיאן הלספא.
יורופיאן
הלספא, כך זה נקרא, ג'ק ללין יורופיאן הלספא, והם היו מפוזרים בארצות הברית.
מה אתה אומר? זה היה לו ממש כאילו רשת כזאת גם?
היה לו רשת כזאת, כן, כן. ואני התקרתי כל החבר'ה שהיו עובדים איתו, כל החבר'ה של אז.
וואו.
כן.
מדהים, אז אתה נגעת ממש בקצוות, ואני לוקח אותך מאחורה, מהזמן, מג'ק ללין, לתקופה העכשווית, עכשיו, לתקופה הזאת. אז אנחנו קודם כל עשינו ככה איזשהו בריף קצר, גם ככה אנשים שצופים בנו ושומעים אותנו, יכולים לקבל את ההיסטוריה, שמשנות ה-70 המאוחרות ו-80 המוקדמות, של תחילת דרכך, בתחום, תחום הפיטנס, ועכשיו אני רץ קדימה, היום שיש לך כבר...
אוקיי, יש. שבוע שעבר הייתי בחגיגות המאה של מכבי העולמי.
חגיגות מאה של מכבי העולמית.
ופגשתי שם את אלכס אברבוך.
אלכס אברבוך.
שהיה הקופץ במות המעולל שלנו.
נכון.
ויצא לי לדבר איתו, אני ראיתי אותו בלייב, הייתי באולימפיאדת סידני ב-2000, הלכתי לצפות באתלטיקה כיוון שאני עדיין שרוף על אתלטיקה. וראיתי אותו שם בקפיצה במות, אבל אף פעם לא פגשתי אותו אישית. עכשיו, לפני שבוע פגשתי אותו. באירוע של מכבי העולמי. והתחלנו לקשקש קצת. אז הוא אומר לי, התוכניות שלך, אני רואה אותם כל הזמן. הוא אומר לי, נכון שהכי חשוב זה תמיד לשמור על הבייסיקס. אמרתי לו, you're absolutely right.
זה לגמרי הבייסיקס.
לגמרי הבייסיקס.
לגמרי.
וזה הסכמתי איתו, והחלטנו שאנחנו הולכים לעשות אימון אתלטיקה מתישהו.
וואו, וואו, אני חייב לבוא לצפות בזה.
כן, בווינגייט.
בווינגייט, מדהים. מדהים. ובאמת, יש לך גם אימון עם סגי מוקי, נראה לי, שגם...
סגי מוקי, כן, כן.
שגם איתו אתה צריך לקבוע איזשהו אימון מתי שהוא
בקרוב. אני פוחד ממנו פשוט, שעיף אותי באיזה סלטה, אבל...
כן.
כן. אבל זה, לא, זה מה שאני, אתה יודע, אני עדיין, היום, כמובן עדיין, התוכנית שלי עדיין היא תוכנית חיה, שעדיין אנחנו מצלמים ומתכוונים לצלם עוד.
נכון, מתי אתה באמת מתכוון לצלם? יש תוכנית כמובן, הייתה תוכנית בישראל שצילמת כמה פרקים,
נכון,
צילמה בירושלים.
נכון.
ויש איזושהי תוכנית, או הייתה איזושהי תוכנית באוויר, נכון? לצלם גם בישראל במקומות היפים גם,
כן.
בארץ, וכמובן לשדר אותה בחול, מתוך מקום של לחשוף את ארצנו.
של לחשוף, כן, כן. תראי, אני שנים על גבי שנים, בתור, אתה יודע, בתור ישראלי בנשמה אני גם גר פה חצי מהזמן. זה המשך השנים, בזמן שהתוכנית הייתה ב-ESPN וכל זה, רציתי באמת, אתה יודע, לשלב, להגיד, וואו, אתה יודע, לתת לישראל קצת...
טיפת הבמה.
קצת במה, גם הבמה חיובית, אתה יודע, של פיטנס, של, של, של כושר, של, של בחוץ, לצלם על נופים. ואני שנים מנסה לעשות את זה כבר, ואז באיזשהו שלב אמרתי, אוקיי, this is the time, וזה היה בשנת 95, באנו לפה, צילמנו 5 תוכניות בירושלים.
נכון, שעד היום לפעמים
רואים
אותם.
עד היום רואים אותם, יש כאלה שעדיין זה התוכניות הכי שהם אוהבים לראות. וזה עדיין משודר, זאת אומרת, זה עדיין משודר בארצות הברית. אתה יודע, יש לי ספרייה שלמה של תוכניות, אז הם הולכים מתוכנית א' עד תוכנית Z, ואז חוזרים לתוכנית א', מראים את זה עוד פעם.
לגמרי, זה
חוזר לרוץ. אז זה חוזר במין מעגל כזה של נונסטופ.
כמה תוכניות להערכתך צילמת עד היום?
800.
800 תוכניות.
כן.
800 תוכניות.
עכשיו, זה של Bodies in Motion, יש לי עוד תוכנית, אתה יודע, פה האנשים בעיקר מכירים את Bodies in Motion, ולמרות שהתוכניות עדיין משודרות פה כל יום, בערוץ 55, בערוץ הספורט, אנשים מכירים יותר את התוכניות הישנות שלי, למרות שיש הרבה יותר, גם חדשות יותר.
יש תוכניות, כן?
כן, יש את Total Body Sculpt, שזו תוכנית שונה מ-Bodies in Motion, שיצרנו אותה ב-2005.
נכון, שיש פה גם אלמנטים של אביזרים, גם נדמה לי, נכון?
קצת, גם כדור, קצת, משקולות. כן, אבל רק ממש קצת.
לייט. לא,
משקולות קטנות שאתה יכול להשיג הביתה, או אתה יודע, גומיות בבית, לא משהו פנסי-פנסי. Okay. דברים פשוטים, שלכל בן אדם כמעט היום יש בבית. וזאת אומרת שממוקדת יותר על טונינג.
טונינג
ו...
שזה חיתוב, כזה יותר...
וחיתוב, קצת יותר מקובל לחיתוב. Bodies in Motion זה יותר overall, זה גם אירובי וגם חיתוב. זאת היא מתמקדת בעיקר בחיתוב.
הבנתי, אוקיי.
אז עכשיו שתי התוכניות האלה היום רצות אחת ליד השנייה, בארצות הברית. בארץ הם משדרים פעם מזאת, פעם מזאת. אבל רוב התוכניות הן התוכניות היותר ישנות של Bodies in Motion. למרות שלפני כמה שנים צילמנו את השנה ה-30 של Bodies in Motion.
נכון, היה לכם חגיגות 30th
anniversary. וזה גם משודר היום בארץ.
זה משודר היום בארץ גם.
כן, משודר היום בארץ, כן.
נכון, אז אני... מכיר את התוכניות האלה, הן הכי חדישות, 2015 בערך?
2015,
כן. אוקיי, ויש, נו, אז רגע, אז מה התוכניות כרגע לצילום להמשך?
אז עכשיו התוכניות הן לנסות למצוא באמת את ה... איך אומרים, הזיווג המתאים עם הנטוורק המתאים, לצלם עוד תוכניות. הכוונה היא באמת לעשות באמת סוף סוף תוכניות פה בארץ, אולי עם ערוץ 5 אפילו שלנו פה, אולי בשיתוף עם משרד התיירות, מנסים למצוא את הזווית הנכונה, ובאמת ליצור סדרה של נגיד 20-30 תוכניות, שמצולמות במקומות שונים
הכי
בארץ,
יפים בארץ.
מקומות יפים, ככה עם נוף יפה, וגם להראות את הספורט פה.
אני כבר רואה את ים המלח ואת מצדה, ואני רואה אותך עומד על העיגול הלבן הזה בים המלח, ושם אתה מעביר את האימון. אפרופו העיגול, העיגולים השחורים האלה, מאיפה משיגים אותם? אתה יודע, זה כולם מדברים על זה, וככה... תעשיית הכושר והפיטנס, מדברים על העיגולים המאוד מאוד יפים, מדויקים, איפה משיגים את זה?
אז זה מעניין, כי זה אחד האחידות שאני הייתי צריך לפתור, כשהתחלנו לצלם את התוכנית, הרי אם אתה לוקח מזרון פשוט,
ותשים אותו על חול ים,
ותשים אותו על חול ים, אתה לא יכול לקפוץ עליו, אתה לא יכול לקפוץ עליו, שום דבר. אז אני יום אחד ביקרתי בחוות סוסים בארצות הברית, וראיתי שהסוסים דורכים על מין משטח, שהוא משטח שחור.
זה נשמע כמו התחלה של בדיחה, אתה יודע. יום אחד ביקן.
זה נשמע כן. פעם היה. עכשיו, דיברתי עם הסוס, לא. אז אני מסתכל ואני שאלתי את הבעל החווה, מה זה הדבר הזה? שהסוסים, אומר לי, זה עשוי מזפת מיוחד, והוא מאוד עבה, ונותן לסוסים קצת גמישות, אבל זה לא...
זה לא שוקע באדמה.
זה לא שוקע באדמה. אמרתי, אפשר לחתוך את זה? לעשות מזה עיגול או אליפסה אם אני רוצה, אומר בטח, זה פשוט צריך לקחת מישהו שמבין מה...
וככה נולדו להם העיגולים.
ככה נולדו להם העיגולים.
העיגולים השחורים, היפים האלה בתוכניות. אז כל אחד בעצם קיבל עיגול כזה, משטחת עבודה נקרא לזה ככה.
נכון, אז זה משטח שאתם עושים שניים, זאת אומרת אחד על השני.
וואו.
ואז שזה יושב על האדמה.
זה כמו במה כזאת.
זה כמו במה קטנה, כל אחד במה קטנה שלו, וזה יושב על החוליה, וזה לא שוקע.
וואו.
עכשיו, אני באילת יום אחד, ופגשתי את, יש את המלון הפנצי-פנצי שם, הרודס.
אוקיי.
של יואב איגרה, הוא הבעלים.
אוקיי.
הוא קנדי, ישראלי, שירד לקנדה לפני הרבה שנים, מאוד הצליח, ובנה את מלון הרודס באילת. וצאתי לפגוש אותו, בהרודס. אז הוא אומר לי, בוא, אני רוצה להראות לך משהו. הוא מוריד אותי לים, הוא מראה לי עיגול, יש לו שם על שפת הים את העיגול השחור הגדול הזה, שזה מין אמפיתיאטרון קטן. הוא אומר לי, אתה לא תאמין, אבל אני כשהייתי בקנדה, לפני שבניתי את המלון הזה, הייתי רואה את התוכניות שלך. והעיגולים השחורים נתנו לי את האינספירציה לעשות את זה בהרודס באילת.
וואו, אז הוא עשה את זה עם אותו חומר?
לא, לא, לא.
הוא פיינח איזשהו חומר.
כן, הוא פשוט עשה מין עיגול גדול כזה, ויש לזה כזה מין אמפיתיאטרון קטן.
גדול.
וזה, הוא בצבע כזה, צ'רקול כזה שחור. והוא טוען שזה אינספיריישן מהתוכנית שלי.
אינספיריישן, נו, מי לא קיבל אינספיריישן? איפה עוד ראינו אותך? ראינו את האינספיריישן בסרט. באיזה סרט עוד... היה סרט, קונוע, שהריצו את התוכנית שלך עליו.
יש כמה כאלה.
יש כמה. הסרט האחרון הפופולרי זה היה עם, שכחתי את שמו.
כן, Burn After Reading.
Burn After Reading.
Burn After Reading זה עם ברד פיט.
מלקוביץ'?
ג'ון מלקוביץ'. זאת שזכתה בפרס האוסקר עכשיו, האישה לפני שנה, איך קוראים לה? שוכח את שמה.
צריכים לראות את הקטע הזה, וזה קטע מצחיק, שממש משדרים אותך, ואז תוך כדי הוא מתאמן איתך ברקע, וזה חזק. אז היו בעצם כמה סרטים שאפילו שידרו.
היו כמה סרטים שכן, שזכו, אתה יודע, שזכיתי להיות חלק מהזה. גם עשינו סרט אחד עם, שנקרא North, עם ברוס וויליס ואלייג'ה ווד.
אוקיי. ומה היה בסרט הזה?
אנחנו למעשה מופיעים לייב בסרט הזה.
ממש הופעתם לייב בסרט.
כן, okay. עשינו הפקה, הזמינו את כל אותי ואת כל הקבוצה שלי לקוואי, היינו חלק מההפקה שלהם.
מדהים.
כן, ורואים אותנו מתאמנים בים, כשברוס וויליס ואלייג'ה ווד הולכים ליד, ואנחנו צועקים עליהם וכל מיני.
טוב, את הקטע הזה לא ראיתי.
כן.
אז צריך לראות את זה, מעניין.
כן.
טוב, אז יפה, אז תשמע, מהעבר להווה כמובן, אני לוקח אותך כמובן לעתיד, אמרנו שאתה מתישהו בקרוב גם אולי תהיה הפקה פה בישראל, ויש גם תוכניות,
מקווה, כן.
יש גם תוכניות של Bodies in Motion שירוצו ברמה העולמית, עם קונספט מסוים שאתה מתכנן או רוצה לעשות?
האמת היא שאני רוצה להמשיך את הקונספט, זאת אומרת, יש, הרי כל הזמן יש לנו, אתה מי כמוך מכיר, יש טרנדים כל הזמן, אתה,
גמרי.
אני סביב שואל אותך מה קורה בארצות הברית, אתה מספר לי.
משתדל.
משתדל. יש הרבה, אתה יודע, טרנדים היום. האמת היא שאני מסתכל כל הזמן ואני בודק לראות באמת מה יש. אז יש דברים חדשים ויש דברים, אתה יודע, עם טכנולוגיה חדשה וכאלה, אני רואה בשורה התחתונה, זה הכל אותו דבר.
אותו דבר. כן. פעם אתה אמרת לי שאם שמים את הבגדים משנות ה-70, ככה בערימה, שנות כן. ה-70, 80, 90, 2000 כן. וכולי, ואם אנחנו הופכים את זה, אנחנו מקבלים את אותו הסדר, נכון? אנחנו
אותו
כאילו הכל חוזר, כמו שאתה אומר.
בדיוק, כן.
אז אתה אומר שבתחום הכושר שום דבר בגדול.
לא, יש שיפורים.
יש חידושים, טכנולוגיות חדשות.
יש חידושים וסיפורים. אבל למעשה זה אותו דבר. אתה יודע, כשאתה רוצה לפתח שריר, של הקוואדריספס, של הרגליים, אתה צריך לעשות סקווטס, או לעשות קפיצות, תלוי איזה אימון אתה רוצה לעשות.
נכון.
כשאתה רוצה לפתח את היד, אתה צריך להרים אותה נגד משקל.
נכון.
אז אתה יכול לעשות עם גומי, אתה יכול לעשות עם משקל, אתה יכול לעשות עם בקבוק קוקה קולה, אתה יכול לעשות עם מה שאתה רוצה. הבוטום ליין, השורה התחתונה הזה, אתה צריך לעשות אימונים שאחורים. אתה גם צריך לאתגר את הסיסטם האירובי שלך, וגם את המסקולה, את הסקלטן שלך, את השרירים ואת העצמות ואת הרקמות חיבוריות. איך עושים את זה? יש כל מיני שיטות.
יש כל כך הרבה דרכים, ויש כל כך הרבה שיטות וטרנדים.
נכון.
ועולם נורא מגוון בעניין הזה.
נכון.
טכנולוגיה? מה אתה אומר על טכנולוגיה? כל העולם הזה של הכושר, שבעצם הטכנולוגיה משתלטת על עולם הכושר. ויצא לנו הרבה פעמים לדבר על זה, ולראות כל מיני דברים. היינו ביחד בגרמניה, בתערוכת הכושר של פיבו, וראינו שם דברים מאוד עתידנים.
כן,
מה דעתך לגבי הנושא הזה? שהטכנולוגיה משתלטת על הכושר, על הפיטנס.
לא נראה לי שזה יקרה. נראה לי שהפיטנס יישאר בתור פיזיקל פיטנס. זה עדיין משהו פיזי שאתה צריך לקום ולעשות. הטכנולוגיה יכולה במקומות מסוימים לשפר. היינו עכשיו שחבר'ה האלה מתאמנים... עם ריאל מדריד, אתה זוכר שראינו את הקטע הזה שהם מתאמנים ונותנים להם אלקטרודות ויודעים
נכון,
בדיוק.
ויודעים בדיוק מי מסר, איך מסר.
מי מסר, אם הוא בעט ברגל שמאל, הוא נכון. בעט ברגל ימין, ואז אתה יכול לשבת עם השחקן ולהגיד לו, תשמע, ראיתי אותך בשעה ובעט את 10 פעמים ברגל שמאל ופעמיים ברגל ימין. אז אתה יכול לעזור לשפר לו את רגל ימין.
זאת אומרת, הטכנולוגיה היא כלי מצוין.
היא כלי מצוין לשפר.
שיפור.
עדיין יש את הבן אדם מאחורי הטכנולוגיה, ואת השריר של הבן אדם מאחורי הטכנולוגיה.
הוא צריך להתאמן, אין קיצורי דרך.
אין קיצורי דרך.
הוא צריך להיות עם כוח רצון,
בדיוק,
מוטיבציה.
בדיוק,
כל
בדיוק.
אותו דבר.
כן, היום למשל, מה הטכנולוגיה השתנתה? נגיד אתה הולך עם שעון ואתה מודד לך את הדופק, אז אתה יוצא לריצה. לפני 30 שנה או 40 שנה, כשהייתי יוצא לריצה, הייתי יוצא לריצה, מודד את הדופק בסוף הריצה.
עושה,
זה אמר, יופי, נהדר, אני על 160, אני על 140, אני על...
לא היית יודע בזמן אמת כמה קלוריות, כמה זה.
פה אתה יכול בזמן אמת לדעת כמה, מה הדופק שלך, כמה קלוריות שרפת עד הצעד האחרון שלקחת, וכמה אתה עתיד לסוף בעוד 200 צעדים.
לגמרי.
ואתה יודע, זה איזשהו משחק גם מנטלי, אני חושב, שעוזר להרבה אנשים, איך אומרים?
להתחרות בעצמם?
להתחרות בעצמם, לשפר את עצמם.
לי באופן אישי זה עושה את זה אגב. אני כל הזמן מנסה, אתה יודע, כל הזמן מנסה להשיג את היעד הבא שלי.
את היעד הבא.
את העוד קילומטר. ככה רצתי את המרתון הראשון. 42 קילומטר, על זה שרצתי 8, 10, 12, רגע אני יכול יותר, רגע אולי אני יכול לשפר את הזמן, וככה לאט לאט זה יתגלגל.
כן, כן.
במרתון.
כן.
מה אתה אומר לגבי האונליין?
האונליין?
האונליין.
מבחינת האונליין,
בשנה וחצי, שנתיים האחרונות, בכל זמן ותקופת הקורונה, נסגרו מועדוני כושר בארץ ובעולם, וכמובן כולם עברו לשדר מרחוק, דרך הזום, דרך כל מיני
פלטפורמות. אז אני בתקופת הקורונה הייתי בניו יורק תקופה, דווקא בתקופה שהקורונה הכי חזקה הייתה בניו יורק.
הכתה חזק בניו יורק, נכון. והיא שם בפברואר מרץ אתה היית שם.
פברואר מרץ ואפריל.
20, נכון.
כן, של שנת 20. עכשיו, אני עדיין עד היום מוכר קלטות וידאו ודאונלודס בעיקר של התוכניות.
קלטות וידאו או DVDs?
DVDs.
DVDs, אוקיי. Okay. יש עדיין אנשים קונים לך גם קלטות וידאו, נכון?
יש כאלה שעדיין, תאמין או לא, בארצות פה בארץ אני לא חושב שיש מישהו בבית שיש לו VHS, VCR.
לא, וידאו לא.
וידאו okay. לא.
DVD כבר נדיר.
DVD זה נדיר. בארצות הברית יש לזה עדיין שוק ושוק אמיתי.
איזה קטע.
אני עדיין מוכר DVDs בארצות הברית.
וואו.
של התוכניות, של ה... עכשיו מה, יש לי את התוכניות טלוויזיה, נכון? אבל מחוץ לתוכניות טלוויזיה, אני גם עושה תוכניות שהטלוויזיה לא מרשה לי לעשות.
כן.
כי הטלוויזיה אוקיי. מגבילה אותי ל-24 דקות.
גם לזמנים וגם לפורמט מסוים.
גם לפורמט אומרת, מסוים. ברגע שאני בפורמט מסוים, אני רוצה שהפורמט הזה ימשיך בטלוויזיה במתכונת הזאת.
אוקיי, ואז לדיווידיז אתה יכול לייצר...
בדיווידיז אני יכול להוסיף מוצרים אם אני רוצה, אני יכול להוסיף סטפ, אני יכול להוסיף שיטת אימון חדשה, אני יכול לעשות רק פוש-אפ לשעה אם אני רוצה. אני יכול לעשות הרבה דברים שלא, הטלוויזיה לא מרשה לי. אז הדיווידיז היום נמכרים כמשהו separate, הוא שונה מהתוכנית טלוויזיה.
הוא מוצר אחר למעשה.
הוא מוצר אחר.
מי שצופה בך בטלוויזיה, בעצם כל מה שהוא רוכש זה אחר.
נכון.
מוצרים שונים.
נכון.
אוקיי.
אז יש לי גם כמות נכבדת של DVDs, שמשך השנים צילמנו אותה, והם היום גם בדאונלוד. אז אנחנו גם מוכרים DVDs וגם דאונלוד.
גם שאפשר להוריד שאפשר וגם להוריד, לצפות.
כן, לצפות, ויש לי גם on-demand channel. עכשיו, בתקופת הקורונה, אתה יודע, ובכל זאת, ה-DVDs לא, המחירות של DVDs לא משהו לפני 15-20 שנה.
נכון.
אני רואה בתקופת הקורונה, פתאום, אתה יודע, כולם בסגר, כולם בסגר, כולם בבית, אסור לצאת החוצה, כל זה. אני רואה פתאום שהמחירות שלי ושל ה-DVDs וה-downloads מרקיעות שחקים.
וואו.
ואני אומר, מה קורה פה?
לא הצלחת להבין מה קורה, אבל כולם נכנסו הביתה, חיפשו.
לשנייה לא הבנתי, ואז הבנתי שכולם בבית, והילדים בבית, ואין להם מה לעשות. אז מה הם עושים? פותחים את הטלוויזיה, מחפים לעשות משהו, פיטנס.
נכון.
ואז הם מוצאים אותי מחדש.
מדהים.
וזה מה שכן, הרגשתי בשנה, אתה יודע.
שנה ומשהו אחרונים. בשנה ומשהו אחרונים. אתה היית כבר מוכן, אתה היית באונליין כבר, אתה כבר 30 שנה נמצא מעידן האינטרנט, בסדר? מי שיש אינטרנט, אתה נמצא שם. אפשר לקנות אותך, אפשר לקחת אותך הביתה והכל. ובשנה, שנה וחצי האחרונות, הרבה מאוד מאמנים פיזיים, מאמנים, מאמני כושר, סטודיו, מועדוני כושר, חדרי כושר, היו צריכים להמציא את עצמם. ב-one day, ב-one week, בשבוע אחד היו צריכים לעבור מ-offline ל-online.
נכון.
וזה היה קשה.
נכון.
אתה כבר חי את זה וזה. אז זה בעצם שונה. אז העולם חלקו עבר לאונליין באותה תקופה של סגרים.
כן.
אתה כבר היית מוכן שם, לא היית צריך לייצר בעצם שום דבר.
אני כבר למעשה, הכל היה כבר, בשבילי זה כאילו, היו, הכל שם קיים.
הכל היה קיים כבר.
כן, ואנשים כבר רוצים משהו טוב. אתה יודע, יש, היו הרבה התנסויות בהתחלה.
נכון.
עכשיו יש, אני מכיר הרבה פיטנס אינסטרקטורס, כמו שאתה, ויש כאלה שיש להם, אתה יודע, 10 קליינטל. קליינטים, או יש כאלה שיש להם 150 קליינטים, יש כאלה שיש להם 2,000 קליינטים, זה לא משנה, היום בזום אתה יכול להגיע גם ל-2,000 וגם ל-10 וגם ל-1.
ואתה מעביר, נכון?
אתה מעביר שיעור, ואתה יכול להתפרנס. האמת היא שאני עוד לא, אני בדרך כלל, אתה יודע, יש לי את הקבוצות שלי, אבל אני עושה את זה מדי פעם בזום, אבל אני נותן את זה כאילו, אתה יודע, שיעור חופשי עד היום.
לחלק מהאקסטרה.
לחלק מהאקסטרה שהם מקבלים, אתה יודע, אתה קונה DVDs, אתה קונה דאונלודס, אני מופיע בידי פעם לייב, מהבית, מהסלון. עכשיו, בשבילי זה קצת קשה, כי אני רגיל להפקה.
הפקה, צוות, הפקה. פתאום אתה מרים זום.
פתאום אני בזום, זה קצת, אתה יודע, לי זה קצת מוזר, אבל אתה יודע, זה מה שהולך היום, ואנשים רוצים לראות אותך באמת ב-one on one live. אז גם זה קיים, כן.
ב-real time.
ב-real time.
ממש בעולם האמיתי.
כן, כן.
יפה, מדהים. גלעד, וואו, אתה סיפקת לי פה מלא ויטמינים, מלא מידע. 80% ממה ששאלתי אותך היום וממה שדיברנו, אני כבר מכיר, מסיפורים ומכנסים, וכמובן מהחברות שלנו, ועוד 20% למדתי דברים חדשים. אז יש לי עוד הרבה דברים לשאול אותך אחרי, אבל אני חושב שפה אנחנו בשעה האחרונה נתנו ולקחנו הרבה מאוד דברים. תודה רבה שבאת, כמובן להתארח בתוכנית
תודה
שלי.
תודה רבה לקהל.
עסקים וכושר, פרק מספר 1, גלעד ינקלביץ', Bodies in Motion, מהוואי לישראל, אצלי בתוכנית, איזה כיף לי, איזה כבוד, תודה רבה לך.
תודה רבה, שי.
שיהיה אחלה של שבוע.
אחלה של שבוע.
ביי, תודה. Yo, Baby,
let's go! עסקים בכושר, עם שי אלנקרי. האנשים, הסיפורים, הרעיונות, וההשראה.